שלום וברכה, מסכת יום הדף י"ב, אנחנו מתחילים בשורה הראשונה. בואו נזכר בשאלה המנחה מסוף הדף הקודם. הגמרא הביאה שתי ברייתות. ברייתה אחת אמרה שבית הכנסת ובית השותפים ובית האישה מתמנים נגעים, ובמקום אחר הגמרא הביאה שבית הכנסת לא מתמנים נגעים, כי כתוב ובא אשר לו הבית, מי שמיוחד לו, יצאו אלו שאין מיוחדים לו. וענתה על כך הגמרא מספר תשובות, כאשר התשובה האחרונה הייתה, שאם תרצה תאמר שגם בברייתא הראשונה, גם בברייתא השנייה, מדובר שבבית הכנסת אין מישהו שגר, אין בבית דירה, אלא ההבדל הוא במיקום של בית הכנסת. הדקרחים, הדקפרים, שבית כנסת של קרחים זה מקום שווקים שמתקבצים שם הרבה אנשים מהרבה מקומות, וממילא אין לה בעלים מיוחדים. על כך שואלת הגמרא, ודקרחים, אתה אומר, אין מטמא בנגעים, והתניא, והרי שנינו בברייתא, בוא נקרא את הפסוק מספר ויקרא בפנים, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. דורשת הברייתא, אחוזתכם, שאחוזתכם מתאמה בנגעים, וזה בא למעט שאין ירושלים מתאמה בנגעים. כי תנא קמא סובר שירושלים לא התחלקה לשבט יהודה ובנימין, אלא כל השבטים היו שווים בה. ולכן זה לא נקרא ארץ אחוזתכם. החולק עליו אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד. מסביר רש"י שרבי יהודה סובר שירושלים התחלקה לשבטים, רק מקום בית המקדש לא התחלק לשבטים, וממילא רק שם לא חלה טומאת נגעים. מדייקת הגמרא שבין לתנא קמא בין לרבי יהודה, הבתי כנסיות ובתי מדרשות הם כן מתאמים בנגעים, ואף על גב דקרחים נינו. כי הרי לפי תנא קמא כל ירושלים לא מתאמה בנגעים, אבל בתי כנסת בערים אחרות, בקרחים כן מתאמים, ולפי רבי יהודה רק מקום המקדש בלבד לא, בתי כנסת אפילו בירושלים מתאמים בנגעים. אז אם ככה זה סותר את התשובה האחרונה שאמרה הגמרא. עונה הגמרא, אימא תאמר שמה שאמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא מקום לא מקדש אלא מקודש בלבד. שתי אפשרויות להסביר את זה. או שמשנים את הניסוח והוא באמת אמר אל המקום מקודש, והכוונה כל בתי הכנסת, וממילא זה מסתדר לתשובה שעברנו, או אפשרות שנייה להסביר שבאמת הוא התכוון למקום מקדש, אבל מקום מקדש גם מקדש מעט, דהיינו כל בתי הכנסת נקראים מקדש. בין כך ובין כך התשובה נשארת על מכונה. שואלת הגמרא, במה היא כמפלגי, במה בדיוק נחלקו תנא קמא ורבי יהודה? אומרת הגמרא, תנא קמא סבר שירושלים לא נתחלקה לשבטים, לעומת זה רבי יהודה סבר שירושלים נתחלקה לשבטים. כאשר המחלוקת שלהם אמרה מה נפקמינה לעניין נגעים, לעומת זאת, ובפלוגתא דאני תנאי, אותה מחלוקת היא גם בברייתא הבאה, כאשר שם הפועל היוצא הוא מה השטחים ששייכים לכל שבט. דתניא, שאומרת הברייתא, מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים. ורצועה הייתה יוצא מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי. ובנימין הצדיק היה מצטער עליה, על הרצועה הזאת, לבולעה בכל יום, שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, לבנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. שפשט הפסוק, שהשכינה חופפת שורה על בנימין כל היום, אבל פה דורשים את זה, מה שנאמר חופף עליו כל היום, כמו שמסביר רש"י, כאדם המתחכך מחמת שאינו משיג תאוותו. דהיינו, בנימין הצטער שהמזבח לא נמצא בחלקו. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזיכן לגבורה. דהיינו, שהיה הארון נתון בחלקו. וזה מתבסס על מה שנאמר ובין כתפיו שכן. בואו נעבור קצת על המפות כדי להבין. בספר יהושע כתוב, ועלה הגבול גיא בן הינום אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גיא הינום, ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. זאת אומרת, הגבול עולה על גיא בן הינום למעלה, מגיע בעצם לראש ההר, שם הוא עושה בדיוק איפה שגורן הלבנה היבוסי, עובר קו הגבול בין שבט יהודה בדרום ובמזרח, לבין שבט בנימין בצפון ובמערב. כאשר חלקו של בנימין זה ההיכל, האולם והרצועה עד המזבח. חלקו של יהודה זה מכיוון מזרח, העזרות, עזרת נשים, עזרת ישראל. ויש רצועה שהייתה נכנסת לתוך חלקו של בנימין ובה היה נתון המזבח. וזה מה שאומרת הגמרא, שעל הרצועה הזאת הבולטת שהייתה שייכת ליהודה, בנימין היה מצטער. כך זה נראה אם נעמיד את התרשים על מפת כיפת הסלע דהיום. אז עד לפה בעצם ראינו את השיטה של התנה שאומר שירושלים התחלקה לשני השבטים. לעומת זאת, והייתנה סבר שירושלים לא נתחלקה לשבטים. דתניה, ששנינו בברייתא, אין מזכירים בתים בירושלים. מדוע? לפי שינה שלהן. רבי אלעזר ברבי צדוק הוא מוסיף ואומר שאף לא מזכירים מיטות. מדוע? כי המיטות נמצאות על קרקע שלא שלהם, אז הם לא יכולים להזכיר את המיטות במחיר מלא. לפיכך, אז איך בכל זאת עולי הרגל שמתארחים בירושלים משלמים שאורות הקודשים, דהיינו האורות של קורבנות שלמי החגיגה וקורבנות השמחה שעולי הרגלים היו שוחטים ואוכלים שם, והאורות היו שייכים לבעלי הקורבן, אז את האורות האלה בעלי ושפיזכנין, דהיינו המארחים, היו נוטלים אותם בזרוע. דהיינו חכמים תקנו שהמארחים לוקחים את האורות האלה, וממילא בעצם נוצר פה איזשהו כך ותן שהם גם היו מארחים ברוח נדיבה. אמר רביי, שמע מינה, אז אפשר ללמוד מפה דרך ארץ, שאורח ערה דרך ארץ למשבק איניש, שיעזוב האדם גולפה ומשחה לאושפיזי, דהיינו שישאיר את הקנקן של החרס שהוא תשא ממנו, ואת האור של הבהמה שהוא שוחט ואוכל בבית של בעל הבית. ועד לפה ראינו את המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה, האם ירושלים התחלקה לשבטים או לא נתחלקה לשבטים, כמחלוקתם של התנאים, האם ירושלים התחלקה בין שבט יהודה ושבט בנימין, או כמו הברייתא שראינו כרגע, שאסור להזכיר, אולי אפילו מיתות, כי ירושלים לא התחלקה, אפילו לא ליהודה ובנימין. עד לפה התעסקה הגמרא במה שאמרנו, שאם הבית מכנסת נמצא בקרחים, הוא לא מתאמה. עכשיו הגמרא הולכת לשאול לגבי מה שאנחנו אומרים, שאם בית הכנסת נמצא בכפרים, אז הוא כן מתאמה. שואלת הגמרא, ודכפרים מי מתאמה בנגעים? האם בית כנסת שנמצא בתוך הכפר הוא כן נטמע בנגע הצרת? והתניה והרי שנינו בברייתא, מה שכתוב בפסוק, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם, אז מה שכתוב לאחוזה זה מלמד, עד שיכבשו אותה, ואפילו אם כבשו אותה, אבל לא חילקו על השבטים, או חילקו כבר לשבטים, אבל לא חילקו חלוקה מסודרת לבית אבות, או אפילו חילקו לבית אבות, אבל עדיין אין כל אחד מכיר בדיוק את הבית, את שלו, מניין שעדיין זה לא מתאמה לנגעים, תלמוד לומר, מה שכתוב, לגבי נגע הצרת, ובא אשר לא הבית. אז יש פה את המיעוט של המילה לא, שזה מלמד מי שמיוחד לו, יצא אלו, דהיינו, כל המקרים שאפילו אם כבר חילקת לשבטים ולבית אבות, אבל לא עדיין חלוקה פרטית שכל אחד מכיר מה יצא לו, שכל אלו שאין מיוחדים לו. וממילא שאלת הגמרא, כמו שטומאת נגעים לא חלה כאשר לא ברור לך איזה בית שייך לך, זה אותו דבר בית כנסת, אפילו אם הוא נמצא בכפרים. אם אתה לא יכול להצביע מדויק על איזה חלק שייך לך, לכאורה לא חל בזה דין טומאת נגעים. לכן אומרת הגמרא, אלא מחברת, אלא מתברר כדי שנינן מעיקרה. כמו שתירצנו באחד משני התירוצים שהיו לפני התירוץ האחרון, ששם ההבחנה הייתה האם יש בית דירה או אין בית דירה באופן כלשהו. ציטוט מהמשנה, ומתקינים לו כהן אחר. אומרת הגמרא, פשיטה, ברור לי שאם יראה בו בכהן הגדול פסול קודם תמיד של שחר, אז מחנכים אותו את הכהן שעומד תחתה בתמיד של שחר. מסביר רש"י, אם יראה בכהן גדול פסול ביום הכיפורים לפני קורבן תמיד של שחר, אז מחנכין את זה המשמש תחתיו באותו קורבן תמיד של שחר, שיעשה הוא את התמיד של שחר, שזה עדיין לא חלק מעבודת יום הכיפורים, אז הוא יעשה את זה בשמונה בגדים, ובעבודה הזאת הוא נחנך לכהונה גדולה לפני שיגיע עבודת יום הכיפורים. אבל שואלת הגמרא, אלא מה תעשה אם יראה בו פסול בכהן הגדול אחר קורבן תמיד של שחר? אז יוצא שהכהן החדש נכנס ישר לתוך עבודת היום הקדוש, אז במה מחנכים אותו? ומסביר רש"י, הרי עבודת יום הכיפורים שאחרי קורבן התמיד של שחר זה רק בארבעה בגדים. אז אם ככה, במה ניכר שהמחליף הזה הפך להיות כהן גדול? היכן הוא יצא מלהיות כהן אדיוט שתהיה עבודת היום נעשית בכהן גדול? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר עבדה בר אהבה, באבנת. דהיינו, באותן ארבעה בגדים עצמם יש היכר לכהונה גדולה. למה? כי אבנותו של כהן גדול בעבודת יום הכיפורים הוא אבנת של בוץ. כמו שכתוב, ובני אבנת בד יחגו. לעומת זאת, וזה אותו כהן שעכשיו נהיה מחליף, עד עכשיו הוא היה רגיל לעבוד כמו אבנת של כהן רגיל, שזה כלאיים. כי האבנת היה משש שזה פשטים, תחלת ארגמן ותולעת שני, שהם מיני צמר. שואלת הגמרא על התשובה הזאת, הניחא למאן דאמר, נוח לי לפי שיטת מי שאומר שאבנתו של כהן גדול, זהו אבנתו של כהן אדיוט. דהיינו, שאין חילוק באבנתים שלהם, אז יש הכר ביום הכיפורים באבנת, כי אז אבנתו של כהן גדול משתנה ביום הכיפורים להיות של בוץ ולא כלאיים. אלא למאן דאמר, אבל לשיטת מי שאומר שאבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, מה איכא למימר? דהיינו, לשיטת מי שנראה בהמשך שאומר שאבנתו של כהן גדול בכל השנה לא זהה לאבנת של האדיוט, כי האדיוט לובש בוץ, דהיינו בגד פשטים בלבד, ואז נמצאו האבנתים של הכהן הגדול ושל הכהן האדיוט שווים ביום הכיפורים. אז לפי שיטה זו, מהי הקרה של כהונה גדולה, איכה ישנו באבנת של אותו ממלא מקום. לכן עוברת הגמרא לתשובה השנייה, אמר אביי, לובש שמונה בגדים ומהפך בצינורה. דהיינו, לפני שהוא מתחיל את עבודת היום של יום הכיפורים, שזה באמת בגדים השווים באדיוט, אז הוא לובש שמונה בגדים, שהם הבגדים של הכהן הגדול. ואז הוא הופך במזבח החצון את אחד מעברי התמיד, וצינור הכוונה במזלג של ברזל, וזה נקרא עבודה, כי קירוב עבודה היא. לקרב את האיברים למזבח זה עבודה. למה? כי זה ממהר להתעכל את האיברים מחמת הפיכה זו, וזה נחשב עבודה כדברי רבונה. וכדר רבונה, דאמר רבונה, זר שהפך בצינור החייב מיתה, כי הרי כתוב, והזר הקרב יומת. אז אם ככה, לפי שיטת רבונה, לקרב איבר למזבח עבודה היא. אז אם זה עבודה, ממילא נמצא שנתחנך לכהונה גדולה לפני עבודת יום הכיפורים. אז אם נסכם, לפי אביי, ביום הכיפורים הוא באמת יעבוד בארבעה בגדים, שזה שווה לחלוטין לכהן אדיוט. אבל בבוקר לפני זה, מספיק שהוא יעשה אפילו היפוך במזלג לאחד האיברים בשמונה בגדים, וזוהי חניכתו והפיכתו לכהן גדול. תשובה שלישית, ורב פאפה אמר, עבודתו מחנכתו, דהיינו, עבודת יום הכיפורים עצמה, הרי היא כשרק, רק בכהן גדול. אז ברגע שהממלא מקום עובד בעבודה הזאת, היא הופכת אותו, מחנכתו, לכהונה גדולה. והוכחה, מי לא תניה, האם לא שנינו במסכת סנהדרין את הברייתא שאומרת, כל הכלים שעשה משה, אז בהתחלה משיכתן מקדשתן, הוא משך אותם משמן המשחה, אבל מי כאן ואילך? דהיינו, כלים שהביאו אחר כך, הרי לא נמשכו כלים חדשים שנעשים שם. אז במה הם התקדשו? אלא עבודתן מחנכתן. אז החנמי, אז גם כאן עבודתו מחנכתו. מספרת הגמרא, כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, אבנתו של כהן אדיוט זה רבי ורבי לזר ברבי שמעון, הם חולקים בדבר. חד אמר שהוא האבנת הזה היה של כלאיים, וחד אמר שהאבנת הזה היה של בוץ. דהיינו של פשטים בלבד. אומרת הגמרא, תסתיים, התברר הדבר, דרבה הוא זה שאמר שהאבנת היה של כלאיים. איך אני יכול להוכיח את זה? דתניה שומרת הברייתא, אין בין כהן גדול לכהן אדיוט, אלא אבנת. זה דברי רבי. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אף לא אבנת. דהיינו, אין ביניהם שום הבדל, אפילו האבנת הוא לא הבדל. מנתחת הגמרא, אימת, על איזה זמן מדברת הברייתא? הנה, אם נאמר שמדובר בשעת ימות השנה, אז מה זאת אומרת, רק האבנת הוא ההבדל? טוב העיקר, יש הבדל הרבה יותר גדול. כהן גדול משמש בשמונה בגדים, והאדיוט משמש בארבעה. לכן אומרת הגמרא, אלא לאו, אלא בהכרח אתה צריך להגיד, שהברייתא דיברה ביום הכיפורים. והנה אנחנו רואים שביום הכיפורים אומר רבי שהאבנת הוא ההבדל, לעומת רבי לזר ברבי שמעון שאומר אין שום הבדל. וביום הכיפורים הרי הבגדים של הכהן הגדול היו בוץ, דהיינו פשטן בלבד, וממילא מפה אנחנו מבינים בשיטת רבי שיש הבדל באבנת, כי של האדיוט היה כלאיים. כמו שבגד האדיוט היה כל השנה, כי הוא לא השתנה ביום הכיפורים, שלא כמו האבנת של הכהן הגדול. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אי אפשר להוכיח מהברייתא הזאת שרבי הוא זה שאומר שהאבנת של כהן האדיוט הוא של כלאיים. למה? כי אפשר להסביר, לעולם הברייתא מדברת בשאר ימות השנה. אז ההבדל הוא שהאבנט של כהן גדול הוא של כלאיים, לעומת שהאבנט של האדיוט הוא בוץ. ומה ששאלנו קודם, הרי יש יותר הבדלים? על זה אומרת הגמרה, הוא בענך דשבין. דהיינו, שהברייתא מדברת רק באותם בגדים ששניהם, דהיינו, הכהן הגדול והאדיוט שווים בהם. והבגדים שהם שווים בהם זה הקטונת מכנסיים, מצנפת ואבנט. אז ההבדל ביניהם זה רק עניין האבנט. תוספות שואל, לכאורה, לפירוש ריבה, הרי כהן גדול יש לו מצנפת, לעומת כהן אדיוט שיש להם מגבעת. וההבדל הוא שכהן גדול, הכובע שלו היה קצר, למה? כי הוא צריך להניח תפילין וציץ, לעומת זאת של כהן אדיוט, המגבעת הייתה רחבה, כי לא היה לו את הציץ. אז אם ככה, לכאורה, יש עוד הבדל, ולא רק האבנט. אומר תוספות, אין להקשות את זה, למה? כי הם נחשבים דבר אחד, ממין אחד. ואפילו שיש מגבעת רחבה ומגבעת קצרה, זה לא נחשב הבדל. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי את הרבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר, אבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, דברי הכל הוא היה של בוץ, ובשאר ימות השנה, דברי הכל הוא היה של כליים. לא נחלקו, אלא באבנתו של כהן אדיוט, בין בשאר ימות השנה, בין ביום הכיפורים. שרבי אומר, וכאן אומר בעצם מפורש מה רבי אומר, שהאבנת היה של כלאיים, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהוא היה של בוץ. אמר רב נחמן בר יצחק, אפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו שכך היא שיטת רבי, שהאבנת של הכהן האדיוט הוא של כלאיים, שכתוב לגבי תרומת הדשן, ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד ילבש על בשרו, מידו בד זה הכותונת, מכנסי בד זה המכנסיים. ולכאורה לא היה צריך לכתוב שמכנסי בד ילבש, כי הרי כבר כתוב בתחילת הפסוק, את המילה ולבש, ולבש הכהן מדובד, ושמה עוד פעם מכנסי בד ילבש, ובלשון הברייתא, כתוב בפסוק על בשרו, מה תלמוד לומר ילבש, אלא זה בא להביא מצנפת ואבנת להרמת הדשן, עד לפה דברי רבי יהודה. דהיינו, בגלל שהפסוק לא כתב אלא רק את הכותונת, מדובד ואת המכנסיים, לכן כתוב עוד פעם ילבש, כדי ללמד אותך שזה עבודה גמורה, ועבודה גמורה של כהונה צריכה את כל המדים, את כל ארבעת הכלים של הכהן. רבי דוסה לעומת זאת חולק, רבי דוסה אומר שהפסוק בא ללמד אותך להביא בגדי כהן גדול ביום הכיפורים שהם קשרים לכהן אדיוט. דהיינו, אותם ארבעה בגדי כהן גדול שהוא שימש בהם ביום הכיפורים לפנים בקודש הקודשים, הם קשרים לכהן אדיוט כל ימות השנה. שלא תאמר שמה שכתוב זה ציטוט מהפסוק והניחם שם, שאולי הכוונה שהם יהיו טעונים גניזה. לכן רבי דוסה אומר, זה בא ללמד שרק הכהן הגדול לא ישתמש בהם ליום הכיפורים אחר, אבל כהן אדיוט יכול להשתמש בהם. ממשיכה הברייתא, רבי אומר שתי תשובות בדבר, דהיינו שתי דחיות למה שאמר רבי דוסה. חדה, דחייה אחת, דאבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. כי רבי סובר שהאבנת של הכהן הגדול הוא בוץ, לעומת זאת האבנת של כהן אדיוט במשך כל השנה הוא של כליים. אז אי אפשר לפרש, כמו שרבי דוסה אמר, והניחם שם שהכהן ההדיוט יכול להשתמש בהם במהלך השנה. ועוד, והדחייה השנייה, בגדים שנשתמשה בהם קדושה חמורה, תשתמש בהם קדושה קלה? הרי כהן גדול ישתמש בהם בקודש הקודשים, אז איך אפשר להוריד אותם ממדרגתם ולתת לכהן ההדיוט להשתמש בהם בשאר בית המקדש? לכן אומר רבי, אלא מה תלמוד לומר ילבש לרבות את השחקין, דהיינו, את הבגדים השחוקים, שאף בגדים שחוקים קשרים לעבודה. ורשי מביא פה פירוש ודוחה אותו, ואני שמעתי שמה הכוונה להביא שחוקים דווקא. זאת אומרת שצריך לעשות את תרומת הדשן דווקא עם בגדים שחוקים ישנים. למה? משום בגדים שבישל בהם גדרה לרבו, לא ימזוג בהם כוס לרבו. זאת אומרת, תעשה את עבודת תרומת הדשן של העבודה שיכולה ללכלך אותך עם בגדים שחוקים, אחרי זה תעבור למדי א', דהיינו לה בגדים היותר ייצוגיים. אבל רשי דוחה את זה, ואין נראה בעיניי פירוש הזה. למה? דבישלם אגבי הוצאת הדשן, אני יכול להבין שאולי שם צריך בגדים שחוקים, כי הבגדים מתבזים ומתלכלכים, אבל תרומת הדשן, מה זה? זה רק מלוא מחתה ליום, כדי אמרינו למסכת תמיד, אז שם אין לכלו בגדים, לכן זה לא רלוונטי. וממשיכה הגמרא, ואז דה רבי דוסה לטעמי, והולך רבי דוסה לשיטתו, דתניא, ששנינו בברייתא, שמה שכתוב לגבי הכהן הגדול בסוף יום הכיפורים, ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם, מלמד שטעונים גניזה, זה דעת תנא קמא, לעומת זאת רבי דוסה אומר, שלא ישתמש בהם ביום הכיפורים אחר. אז אם ככה, לפי רבי דוסה, הבגדים בכלל לא טעונים גניזה, אלא הם מותרים לכהן אדיוט בכל ימות השנה. אז אם ככה, זה תואם למה שרבי דוסה אמר קודם בברייתא, שמהמילה ילבס אנחנו לומדים, שהבגדים שכהן גדול עבד ביום הכיפורים הם כשרים לכהן אדיוט. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שאני בברייתא. אירא בו פסול בכהן הגדול ומינו אחר תחתיו. מה קורה כאשר הראשון חוזר לעבודתו, אז השני כל מצוות כהונה גדולה עליו. עד לפה דברי רבי מאיר. מסביר רש"י שכל השני מצוות כהונה גדולה עליו, הכוונה שהוא לא פורע ולא פורם ואינו מתאמה לקרובים, והוא מוזר אסור להתחתן עם אלמנה, והוא גם משמש בשמונה בגדים, דהיינו הוא כהן גדול לכל דבר ועניין. לעומת זאת, רבי יוסי הוא חולק, אומר שהראשון חוזר לעבודתו, אבל הכהן השני הוא תקוע, הוא אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. ומביא רבי יוסי ראיה לשיטתו, אמר רבי יוסי, מעשה שהיה כך היה, מעשה ביוסף בן אלם, הגרסה מציפורי, שאירה בו פסול בכהן גדול, ואז היוסף בן אלם הזה מינו תחתיו, תחת הכהן הגדול, ואחר כך, ואמרו חכמים, הראשון חוזר לעבודתו, השני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. וטעם לדבריהם, כהן גדול הוא לא משום איבה, וכהן אדיוט הוא לא משום מעלים בקודש ולא מורידין. דהיינו, הוא לא יכול לשמש כמו כהן גדול, כי הכהן הגדול שהוא הראשון יקנה בו, יהיה ביניהם איבה. מצד שני, מעלין בקודש ולא מורידים, אז הוא לא יכול לרדת חזרה להיות מדרגת כהן אדיוט. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הפכנו דף, הלכה כרבי יוסי. דהיינו שהכהן הראשון חוזר לעבודתו, והכהן השני תקוע, הוא לא כהן גדול והוא לא כהן אדיוט. אבל, הוא מודה רבי יוסי, שאם עבר ועבד, עבודתו כשרה. דהיינו שאם הוא יעבוד בשמונה בגדים העבודה שלו תהיה קשרה, כי כל הטעם שאמרנו זה משום איבה, אבל לא כי יש פה איזה פסול בעבודה שלו. אמר רב יהודה אמר רב, עוד דבר שהלכה כרבי יוסי, עם הסתייגות שמודה רבי יוסי, שאם מת ראשון שחוזר לעבודתו, שאז כבר אין לחשוש לאיבה, וממילא השני הופך להיות הכהן הגדול הקבוע. אומרת הגמרא, פשיטה, ברור מה השאלה בזה. אומרת הגמרא, מה החידוש? מה עוד את אימה, מה היית חושב לומר, הבלי צרה מחיים? פירוש רש"י נמצא בתחתית הדף הקודם, אז נקרא שם, אולי תאמר שנפסול אותו אפילו אחרי מיתת ראשון. למה? כי אם אתה אומר שאם הראשון ימות, השני ישמש אחריו, אז זה נחשב צרה מחיים. הכוונה, כמו אישה שהיא צרה לאישה השנייה, כי הם מתחרות על אותו בעל, אז אותו דבר, הכהן הגדול הראשון יגיד שהשני כל הזמן מצפה מתי הוא ימות כדי שהוא יוכל לשמש. אז אולי משום הסיבה הזאת אנחנו נפסול אותו ונגיד אתה אפילו אחרי שהראשון ימות אתה לא יכול לשמש ככהן גדול. לכן אומרת הגמרא, כמה שמלן שלדבר הזה אנחנו לא חוששים. עד לכאן דף י' ב'.